לא התחלנו, בואו רק נסיים את פרק ג', סיימנו את פרק ג', נכון? למה שמואל טעה וחשב שהנבואה באה אליו מעלי, למה הוא רצה לטעות? זוכרות משהו כזה? הנבואה בפועל, פסוק י' א', הנבואה שהקדוש ברוך הוא בחר בשמואל לתקוף בצורה מאוד מאוד קשה את בית אלי. זאת אומרת, יש לו גם סיבות שלא נעים לו להגיד לו את זה לי. ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעות תצילנה שתי אוזנה. מה זה תצילנה? תחפשו בפרשנים. הוא יהיה באלם. ביום ההוא הקים אל אלי את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וחלה, והגעתי לו כשופט אני את ביתו עד עולם, באבון אשר ידע, כי מקללים להם בנה ולא חיבאה בהם. לכן השבעתי לבית אלי, מתכפר אבון בית אלי בזרף ומנחה עד עולם. וישכב שמואל עד הבוקר, ויפתח את דלתו ואת השם, ושמואל ירא מהגיד את המראה אל אלי. ויקרא אלי את שמואל, ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני. ככה הוא תמיד עונה. ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך? אל נא תכחד ממני, כי יעשה לך אלוהים וכי יוסיף, אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. הוא מאיים עליו אלי, נכון? הוא אומר, אם אתה תכחד ממני, מה זה כי יעשה לך אלוהים וכי יוסיף? למה אני מתכוון? למה אני מתכוון שאומר כי יעשה וכי יוסיף? כל זה ככה, כמו מה? כמו מה? הרי זה ברור שאלי יודע ששמואל התנבא בלילה. כי הוא בא אליו עוד פעם ועוד פעם, ואף הסוף הוא אמר לו, דבר השם כשומע עבדך, תגיד לאלוקים. אז זה ששמואל שותק בבוקר זה צורח. הרי מה אתה שותק? מה, כמו קיבלת הנבואה. אין מצב שאתה לא מספר לי. כאילו היית אמור לספר לי מיד באמצע הלילה. אז שמואל מתנהג בבוקר כאילו חופשי חופשי. ואלי לא ייתן לו, אלי מבין ששמואל מתחמק ממנו, ברור. שזה מה ששמואל עושה, הוא מתחמק ממנו. ולמה שמואל מתחמק ממנו? כי מה הוא יגיד לו? שיש לו כזאת נבואת הוכחה, נבואת זעם נוראית עליו, הוא לא רוצה להגיד לו. אז אלי מספיק חכם, הוא הרבה יותר חכם ומספיק חכם, והוא מבין שיש פה איזה נבואת זעם עליו. ולכן הוא מאיים על שמואל, שמה? כה יעשה לך יוקים וכה יוסיף מה? התוכחות שרצית, שאתה לא רוצה להגיד עליי, הם יעברו עליך. כה יעשה לך יוקים וכה יוסיף, אם תכחד ממני. אל תעשה לי הנחות, אני חזק. אני רוצה לשמוע בדיוק. ויגד שמואל, ויגד שמואל את כל הדברים לא תכחד ממנו, ויאמר השם הוא הטוב בעיניו יעשה. אנחנו חוזרים קצת אל הדמות של אלי, קצת. עוד נלווה אותה, אנחנו לא נפרדנו ממנה לגמרי, עוד אלי חי. ומה שהגמרא אומרת, אני לא יודע אתם זוכרות, שהגמרא אומרת, תוכחת כללת חכם אפילו על תנאי בא. זוכרות דבר כזה? הגמרא אומרת, כללת חכם אפילו על תנאי בא, בגלל שאלי אמר לו, כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף, אם תכחד ממני, והוא לא כחד ממנו. נכון? הוא לא הכחיד, הוא לא הסתיר חלק מהדברים. ובכל אופן, הכללה של שמואל, של אלי התקיימה. איפה התקיימה? בפרק ח'. תסתכלו בפרק ח', תדפדפו איך פרק ח' פותח. ויהי כי זקן שמואל. ויסב את בניו שופטים, ויש שם בנו הבכור יואל ושם שנו אביה, שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכה, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד ויתו משפט. הגמרא אומרת שזה, שבניו לא הלכו בדרכיו, זה עונה, זה הכללה של אלי, שהוא אמר לו, כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף. את התוכחה של אלי זה על הבנים שלו. ובגלל שאלי קילל אותו, זה בסוף קרה לשמואל. קיללת חכם אפילו על תנאי בא. זה לכאורה לא פייר, נכון? הוא אמר בתנאי, אני מקלל אותך אם תכחד ממני. והוא לא כחד ממנו. אז זה לא פייר, נכון? למה שקיללת חכם אפילו על תנאי תבוא? כי אנחנו רוצים לזכור מי זה אלי. כל הזמן צריך לזכור מי זה אלי. אם את מתנה משהו, את אומרת, אני עושה את זה בתנאי שכך וכך. נכון? אם התנאי לא יתקיים, אז זה לא. אני חייבת לך 100 שקל בתנאי שתיסעי עכשיו לירושלים. היא לא נסעה, אז את לא חייבת לי 100 שקל, נכון? אם את אומרת, אני עכשיו שוברת את הכוס בתנאי שאת נסעת לירושלים. שברת את הכוס, בסוף היא לא נסעה לירושלים. מה יקרה לכוס? היא תישאר שבורה, נכון? אני מנסה לומר שתנאי זה משהו מאוד מוזר, משהו מאוד משונה. אין דבר כזה תנאי בחיים. אני אוכל את האוכל אם יתברר שאין ארוחת צהריים. אם יש ארוחת צהריים, אז יתברר למפרע שלא אכלתי את האוכל. לא לוקח. בעולם המוחשי, הגשמי, אין תנאים. עשיתי, עשיתי, לא עשיתי, לא עשיתי. איפה יש תנאים? בעולם המופשט, נכון? חוזים, קניינים, הבטחות. דברים שלא נעשו בפועל, יש בהם תנאים, כי הם לא מוחשיים, הם לא מספיק חזקים. אבל דברים שבכוח, אני מגיע לתחנה בשבע, בתנאי שהאוטובוס יגיע בשבע וחמישה. אם האוטובוס יגיע רק בחמישה לשבע, אז יתברר שהגעתי, אין דבר כזה. לא צריך להוסיף דוגמאות, הבנתם את הרעיון, נכון? אז למה קהילת חכם אפילו על תנאי מתקיימת? כי יש כאלו אנשים שחיים בעולם המוחשי. כשאני חי בעולם המוחשי, אז תנאי לא יכול להפר את התנאים המוחשיים. אבל יש אנשים שחיים בעולם הרעיונות, בעולם האידיאלים, בעולם פנימי. אלי כזה. בשביל אלי, דיבורים הם הרבה יותר חזקים ממעשים. כי אלי באמת יש קודש. אתם זוכרות שהוא היה שהתבונן בשמיים וסיפר לחנה שקיבלו את התפילה שלה? כשאלי אומר משהו, זה קורה, זה קורה. הדיבור שלו יותר חזק מבולדוזרים. יש גמרא מפחידה כזאת, במסכת כתובות על שמואל, האמורה שנקרא שמואל, שהיו בנות שהיו שם בשבי. דאעש הסתובבו שם כמו שמסתובבים היום, או החברים הלא נחמדים שלהם. והיו בנות שבויות כל מיני. בנות שבויות זה בנות שהיו אולי שנים בשבי של כל מיני חבורות פשע שהיו שם. ופדו, הקהילה פדתה את הבנות האלה. ואז ניסו למצוא להם שמירה. ארגנו להם בית כנראה עד שיביאו אותם למשפחות, שניסו למצוא להם שמירה, ומאוד מאוד לא הצליחו, והיה הרבה בעוד בשמירה. אז שמואל אמר, הם ילדות גדולות, הם הסתדרו כמה שנים בשבי בלי שמירה, אז לא נשיג להם שמירה. ואבא שלו, אבוה דשמואל, ככה נזף בו. הוא אמר לו, אם זה היה הבנות שלך, גם היית מדבר ככה? מה זה, הם היו מספיק גדולות. אם היו בנות שלך, גם היית עושה, אומר ככה? ואז הגמרא אומרת ככה, אבי כשגגה היוצא מפי השליט, פסוק, כשגגה היוצא מפי השליט, ואותו לילה נשבו בנותיו של שמואל. כשאבא של שמואל אומר, אם זה היו הבנות שלך, אז זה יהיה. זה שליט, שליט זה לא מי שהצליח לתפוס את הכיסא של הרודן. שליט זה אדם רוחני, אדם שבונה בניין רוחני. אדם שבונה בניין רוחני פנימה, אז הדיבור של עולם הדיבורים הוא הרבה הרבה יותר חזק מעולם החושים. ואז כשאבא של שמואל אומר משהו, אז זה יהיה, איכשהו זה יהיה. איכשהו זה יהיה. אבא של שמואל, או אלי, הרב כותב שבבית המקדש, מה שהכי פועל בית המקדש זה מחשבות. מחשבות שם נהיות הרבה יותר חזקות. יש את העולם של החוש, של הכסף, של התקשורת. יש את העולם של הדיבורים, של התפילות, ויש עולם עוד יותר פנימי. של... אז אלי הוא במקום כזה. אלי הוא קילל את שמואל, וזהו, לא יעזור שיש פה תנאים. כמו שאצלנו, בדברים מוחשיים, תנאים לא יעזרו. אז זה רק להראות את הגודל של אלי, וכשאלי שומע את התוכחה, מה הוא אומר? תקראו, המילים האחרונות. ויאמר, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. מה זה השם הוא הטוב בעיניו יעשה? זה מתחבר למה שדיברנו על אלי הרבה הרבה בתחילת השנה, מי שזוכר את זוכר. השם הוא הטוב בעיניו יעשה, כאילו אומרים לו, שוטר בא למישהו ואומר לו, אם תמשיך לנהוג ככה, אז אני אתן לך דוח. אז מה הוא יגיד? אתה שוטר, הטוב בעיניך עשה. זה משפט לא רלוונטי, נכון? כשהשם אומר שהוא ייתן עונש, מה הוא מתכוון? כשהשם שולח נביא שיאיים עליו בעונש, מה הוא מתכוון? הרופא אומר לו, אם תמשיך לעשן, תקבל מחלה. השם הוא הטוב בעיניו יעשה. זו תשובה לא לעניין. כי העונש לא בא לצער, העונש בא לאיים, להגיד, תשנו את הדרך שלכם. כשהוא אומר לאלי, כך וכך יקרה, מה אלי אומר? מה זה הטוב בעיניו יעשה? מה זה הטוב בעיניו? שהשם יעשה מה שהוא רוצה. ומה אתה תעשה? מה אתה? אני אמשיך ככה, כתוב פה, נכון? אני אמשיך, תעשה מה שאתה רוצה. תעשי מה שאת רוצה. יש פה איזו תשובה קשה של אלי. אתם זוכרות כל מה שלמדנו על אלי? אלי זה לא יצר הרע, אלי זה לא חונשה, אלי זה האמת שלו. האמת שלו שהוא בונה את בניין התורה. ואם יש מחירים, שיהיה מחירים. אומר למישהו, אתה תלך ליחידת 101, יש סיכוי שתיהרג. אז אומר, טוב, אני לא אלך. מה זה קשור? אומר, השם הוא, אתה אומר, אני אעשה. אלי לא מעלה על דעתו שהוא חוטא. בכלל לא. הוא בונה קומה של התבטלות למען התורה. הוא בונה קומה של מחיקת העני כדי ליצור יראת שמיים. זה התפקיד שלו, זה השליחות. יש מחירים, יש מחירים, זה מצייר אותי מאוד. אז מה זה קשור? יש מחירים כבדים, אז יש מחירים כבדים. טוב, אני לא אלך להיות טייס כי אני אפול בשבי. אז זה לא רציני. אני אלך להיות טייס, כי זה מה שאלוקים רוצה ממני. ואם אני אשלם מחירים, חס חלילה, אז אני אקבל באהבה. אנחנו נפרדים פה בצורה קצרה מאלי, אנחנו חוזרים אליו מיד בפרק הבא. אנחנו רוצים להתחיל פרק ד', אבל רק נקרא את הפסוקים. ויגדל שמואל והיה אדוני היה עמו ולא יפיל דבריו, ולא יפיל דבריו ארצה, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם. אז הנבואה הזאת אינטימית, קורית בלילה, רק הוא ואלי יודעים, אבל מהר מאוד כל ישראל יודעים, ברור להם שיש נביא. וברגע שיש נביא אחד, אז מה קורה? ויוסף אדוני לראו ושילו, כי נגלה אדוני שמואל בשילו כדבר השם. ברגע שהתחילה הנבואה, אז זה שוטף בגר את כולם. אז יש כבר ראשון פורץ דרך, ואחריו כבר באים עוד הרבה 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 הרבה. מישהו שבר את החומה, חומת הברזל המבדלת בין ישראל לבין שבשמיים. כשמישהי זזה, מישהי משתפרת, זה גל אדיר. אין על זה מחקרים, ואין על זה הוכחות סטטיסטיות, ואין על זה פרסים והטבות. אבל זה גל ששוטף. כל התקדמות פנימית שמישהו בתוכנו עושה, סולל את הדרך לכולם. אנחנו מגיעים פרק ד'. פרק ד' זה פרק שתמיד כשרוצים שאני אעביר שיעור באיך ללמוד תנ"ך, אני כמעט תמיד בוחר את הפרק הזה. כי זה גם פרק חשוב, אני לא נותן ציון, זה גם פרק שמסביר מאוד מאוד איך הפשט של התנ"ך כתוב, איך ניגשים לפרק של תנ"ך. הפרק הזה בנוי משני חלקים. פסוק א' עד פסוק 10 פסוקים ראשונים ו10 פסוקים הבאים, 12 פסוקים הבאים. 10 פסוקים ראשונים מתארים את המלחמה של עם ישראל מול פלישתים, ואת התבוסה הכבדה, הכבדה, הכבדה. אז תקראנה שתי דקות בשקט את הפסוקים הראשונים, א' עד י'. א' עד י' א', סליחה. בסדר, סיימנו? מי שרוצה לקרוא את פסוק א', ממש לא. מי שמסכימה לקרוא את פסוק א', גם זה לא, כי זו שאלה מכשילה. למה זה מכשיל לקרוא את פסוק א', למה אני מתכוון? כי יש מצב שתטעי בקריאה. למה אני מתכוון? ויהי דבר שמואל לכל ישראל. מה כתוב עכשיו? לא כתוב כלום, נכון? יש רווח. זה צריך לקרוא את הרווח. לזה התכוונתי. הנביא בכוונה כותב רווח, הוא רוצה שתעצרי. זה נדיר מאוד, רווח בתוך פסוק. מאוד מאוד נדיר. רווח הכוונה מתחיל משהו חדש. לפעמים זה שבר, זה לא יוצא. זה כמו שאת מתחילה, שורה חדשה. כמו שבספר יש פסקה חדשה. אז יש, למשל, בין הפסוק הקודם, הפסוק הזה, בין הפסוק האחרון שפרק ג', הפסוק הראשון שפרק ד', יש רווח. וכולכם כתוב רווח? כן, זה כתוב, זה כתוב בלי אותיות. יש רווח. כשהנביא כותב רווח, מה הוא רוצה שתעשי? שתעצרי. תעצרי. רווח גדול, רווח קטן. תעצרי. אם לא תעצרי, אז את קורא את הפסוק לא נכון. תמיד ככה, בסדר? ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ואת זה ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו לאבן עזר ופלישתים חנו באפיק. מה הפשע הרווח הזה? הפשע הרווח הזה שהחצי השני של הפסוק לא קשור לחצי הראשון. זאת אומרת, הם לא שואלים את שמואל, הם לא דנים איתו, הם לא מתייעצים איתו. לשמואל יש פופולריות מאוד גדולה, כמו שכתוב, וידע כל ישראל. בקרב האנשים הפשוטים, כולם אומרים שמואל הוא נביא, אבל ההנהגה לא לוקחת את שמואל, היא לא סופרת אותו. זה כאילו למרות שויהי דבר שמואל לכל ישראל, למרות זאת המנהיגות הישראלית לא פונה אליו. יש פה איזה שקט, כי למרות זאת, כי אין קשר, כי איך זה יכול להיות שאין קשר. ויצא ישראל לקראת פלישתים מלחמה ויחנו לאבן עזר ופלישתים חנו באפק. זה שישראל יוצא מלחמה לקראת פלישתים, זה מדהים, זה ענק. משום שבספר שופטים, שהיה רק לפני כמה שנים, השופט האחרון שמשון לפני אלי, אין סיכוי שנצא למלחמה מול פלישתים. הפער בין פלישתים אלינו הוא אדיר. האיש היחיד שמעז להילחם בפלישתים זה שמשון, ואיך הוא עושה את זה? בתחפושת. שמשון משחק אותה כאילו כל הקרבות שלו הם קרבות על רקע אישי. שרפו לו את האישה, לקחו לו ככה, נתנו לו ככה, זה הכל בתחפושת. ברמה הכי פשוטה, יש בזה רמות הרבה יותר עמוקות, זה כי הוא לא יכול להגיד אני לוחם חירות ישראלי. כי הפלישתים ינקמו נקמות כאלה נוראיות בהתיישבות הישראלית, ולכן המצב הוא מאוד עלוב. יש איש אחד שיכול, עם ישראל לא שותף לשמשון, עם ישראל מסגיר את שמשון לפלישתים. זה הדבר הכי שהוא עושה. עכשיו אנחנו לא רק מעיזים להתגונן לפלישתים, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו יוזמים מלחמה. מי שיוזם פה מלחמה זה אנחנו. ויצא ישראל לקראת פלישתים מלחמה ויחנו לאבן עזר ופלישתים חנו באפק. אפק, אתם יודעות איפה זה, אפק זה בין קיבוץ עינת לראש העין. פארק אפק, מה שיש היום, מה שמכונה פארק אנטיפטרוס. אבן העזר, אני לא יודע איפה זה אבן העזר, היום יש צומת אבן העזר. יד צומת קסם. מכירות, אזור תעשייה אבן העזר, זה השם הפסוק הזה. זה בערך באזור, לכן קראו לזה ככה. אני לא בטוח בכלל שזה היה שם. אבל המלחמה הייתה באפק. באפק זאת אומרת, בשיפולי השפלה הפנימית, לפני שהגבעות של השומרון מתרוממות. הפלישתים שלטו במישור החוף, והישראלים שלטו בגב ההר. קצת הפוך ממה שקורה היום, נכון? אז עם ישראל יוצא למלחמה יזומה נגד פלישתים. מתי את יוצאת למלחמה יזומה? לא כדאי לך לצאת למלחמה יזומה בלי שמה? בלי שבדק טוב. מלחמה לא כדאי להמר בה, כי אם תפסידי, את תשלמי על זה, וואי וואי וואי, מה תשלמי. אם לא ננצח את הפלישתים, אז הפלישתים ינקמו בנו נקמה אכזרית חסרת גבולות. הפלישתים הם לא מצהל, אתם יודעות? אין להם את הבגד שלנו, ולא את בצלם. הפלישתים הם יהיו אכזרים כאלה, מפגעו בצורה כואבת, נוראית, רצחנית, בלתי נסבלת בעם ישראל, זה שהוא תקף אותם למלחמה. זאת אומרת שאם עם ישראל יוצא למלחמה, עם ישראל עשה שיעורי בית, ובדק והבין שכמעט בטוח, הרבה יותר מכמעט בטוח, ננצח. אין סיכוי שלא ננצח. ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, וחנו לאבן העזר, ופלישתים חנו באפק, ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים. ויקוב המערכה בשדה כ-4,000 איש, שזה המון, זה לא יאומן. 4,000 נהרגו לנו ביום אחד. אנחנו לא מכירים את זה, אתם יודעות, ביום כיפור נהרגו לנו 2,679 חיילים, ו-2,769 חיילים, וזה משבר שעד היום לא עזב את המדינה. ושם ביום אחד נהרגים 4,000, זה זוועה, זה נורא, זה היום, אבל אין תבוסה, המחנה הישראלי לא התפרק. זה הרבה ניצחונות מקומיים של הפלישתים, המחנה הישראלי שלם. איך רואים? כתוב, ויבוא העם אל המחנה. לא בורחים, אין נסיגה, אין מנוסה. ויאמרו קני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? אתם רואות, הם צדיקים. הם אנשי אמונה. הם מבינים שהניצחון הפלישתי הוא בגלל שהשם נגף אותם. למה נגפנו היום לפני פלישתים? עד פה זה מעולה. מפה הקטסטרופה מתחילה. התחילה כבר מקודם. מתי יוסף נפל לבור, אתם יודעות? מתי יוסף היה בתוך הבור? יוסף הצדיק, האחים שזרקו אותו לבור. ממתי הוא בבור? ממתי? ממתי שאבא שלו עשה לו קטונת פסים? ממתי שהוא מוציא את דיבתם רעה אל אביהם? ממתי שהוא מספר את החלומות, הבור כבר הולך ונחפר. הוא לא יודע את זה, הוא לא מבין את זה. מתי הוא מבין שהוא בבור? שהם זרקו אותו לבור. פיזית הוא בתוך הבור, מרגע זרקו אותו לבור. אבל הבור הולך ונכרע הרבה קודם. אנחנו, חס וחלילה, אבל לפעמים קוראים בור מתחת לרגליים ומאושרים, איזה יופי. קיבלנו קטונת פסים, ואנחנו מסבירים חלומות, ואוסיפו את צנוע אותו. ולפעמים בא רגע כזה שמספר לנו, איך אתם אומרות, שהוא חי בסרט. שהוא חושב, שהוא לא מבין שהוא עושה הפוך על הפוך, הוא פוגע בעצמו. אז עם ישראל כבר מזמן בתוך הבור, מזמן נגפנו השם, כי נהרגו 4,000 איש במלחמה, עוד הרבה קודם. אבל הם לא מבינים את זה עד הפסוקים הבאים, גם אנחנו לא מבינים את זה. אז למה נגפנו השם לפני פלישתים? זה נורא יפה, נכון? אז מה הפתרון שלהם? אין להם פתרון. למה נגפנו השם לפני פשעים? למה? למה? למה השם נגפנו? תחזרו בתשובה, תבדקו. הם מוצאים פתרון, פתרון זוועה. נקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני ויבוא בקרבנו ושיינו מכף אויבינו. אז למה השם נגפנו? למה? כי אנחנו רחוקים מאלוקים. אין קרבת אלוקים. אז מה עושים בשביל שתיווצר קרבת אלוקים? פה הם מתנהגים בצורה קטסטרופלית. הם אומרים, נביא את הארון בקרבנו. ככה מביאים את הארון בקרבנו? יבוא בקרבנו? את רוצה שאלוקים יהיה בקרבך, אז מה את עושה? את בולעת מזוזה? את קרבת אלוקים זה לא משהו גשמי. קרבת אלוקים זה לא איזה מרחק את מארון הקודש. נכון? בשמחת תורה בנים רוקדים עם ספרי תורה, וגם בנות רוצות. נכון? זה לא פייר. למה שרק בנים ירקדו עם ספרי תורה? את רוצה לקחת ספר תורה ולחבק אותו חזק, 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 נכון? זה כלום, זה כלום, זה שום משמעות. באיזה עוצמה את מחבקת ספר תורה? זה לא מתחיל לדבר. מה ש... איך מתקרבים לתורה? כמו שמתקרבים אלייך, נכון? מי שמחבק אותך חזק, 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 זה מה זה לא אומר שהוא אוהב אותך? זה מה זה לא אומר לצערנו הרב? זה יכול להגיד, כן. אבל כשאנחנו מדברים על קרבה, אם אני מדבר על הקרבה של העת הזה לשולחן, הוא מתקרב, מתקרב, זהו, הם צמודים עכשיו. אם אני אדפוק עם פטיש, אז אולי זה אפילו יחור, ייכנס לי, אבל ככה מקרבים קרבה גשמית, וזה לא מעניין אותנו ביחס למה? לאלוקים, גם ביחס, לא ביחס בני אדם. זאת אומרת, יש לי חברה קרובה, איפה היא נמצאת? בפתח תקווה. אז היא לא קרובה, היא רחוקה. אנחנו לא כאלה חמורים. אם יש לך מכונית קרובה, אז כנראה היא צריכה להיות לידך, אבל חברה קרובה יכולה להיות רחוקה. חברה קרובה זה בלב, בדעת, ברגש, במוח. יש דברים הקרובים אל ליבך, זה בכלל לא מתחיל להיות משהו גשמי. כשאנחנו מדברים על קרבת אלוקים, מה הקשר אם את מחזיקה את ספר התורה או לא מחזיקה? מה הקשר אם את נלחצת או לא נלחצת אליו? איך מתקרבים לאלוקים? איך מתקרבים לתורה? חושבים מחשבות של תורה. מקריבים קורבנות, זאת אומרת מבטרים, מנסים לחיות חיים של תורה, מזדהים עם הדרך של התורה. ככה מתקרבים. איך השם יבוא בקרבנו? לאיפה השם נכנס? לאיפה? שמרשים לו להיכנס. נפתח את הלב, הוא ייכנס, אם לא נפתח את הלב, אז זה לא יעזור שנתלה אין סוף תמונות. יש כזו בדיחה כזאת לא מצחיקה, אתם מכירות, שמישהו הולך לחנות, רואה תמונה, לחנות פלאפל, הוא אומר, קשר פה? אז הוא אומר, אתה לא רואה תמונה של בבא סאלי? אז הוא אומר, אם הבבא סאלי היה מוכר והיה תמונה שלך, הייתי קונה. רק שזה הפוך, זה פחות מעניין אותי. אז איזה תמונות אני שם וכמה צדקה אני נותן? זה לא, תלוי איך אני נותן צדקה. אם אני נותן צדקה מתוך שאני מזדהה מדתו של אברהם אבינו, ואני חומל על כל, וטוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו, ויש בי את מידת החסד, ואז אני נותן צדקה, זה אמיתי. האם אני אגואיסט, ולא אכפת לי מכלום, אבל אני רוצה שאלך לי טוב בביזנס, אז יאללה, ניתן צדקה. אז זה עוזר, גם ככה צדקה עוזרת, אבל זה לא קרבת אלוקים, ממש לא. קרבת אלוקים, קרבת ספר התורה, זה משנה אם אהרון נמצא בשילו בשדה הקרב? זה גישה... כמעט אלילית הייתי אומר, זה טוטם. זה קמאה. קמאה זה איזה חפץ קדוש, שאם הוא אצלך הוא עוזר לך, אם הוא לא עוזר הוא לא עוזר לך. זה עם האקדח ביד שלך או ביד שלו, זה משנה מאוד, כי זה משהו פיזי. אבל ככה הם מתייחסים... למה נגפנו השם? וואו, איזה יופי! פתאום איזו שריקה צורמת של איזו עליבות כזאת. נקחה ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו, יש לי קמאה. הקמאה הכי גדול בעולם, לוחות הברית. זה מה שמשה הוריד מהר סיני נמצא בתוך הארון, נכון? וואו, איזה קמאה. עכשיו יש לי אוקוס פוקוס, אברה קדברה, אני אעשה קסמים ופיצוצים, וכל האויבים ייעלמו. יש לי את הכישוף הכי גדול, ככה מתייחסים. ואנחנו בוכים, הם עוד לא הפסידו במלחמה, אבל הם הפסידו משהו הרבה יותר גדול במלחמה. זה הבור שהם חפרו, מזמן חפרו לעצמם ולא יודעים. תראו. פתחנו את הספר באישה אחת, אלומת שם, אנחנו מכירים אותה, חנה, אבל לא הרבה הכירו אותה. פתחנו את הספר בעקרות שלה, וזיהינו שהעקרות שלה זה חסימה פנימית, שנובעת מצורה מסוימת של עבודת אלוקים, של דעת עליון, של יראת שמיים, שגורמת לחסימה של דברים שהם צריכים להיוולד ממנה. זה במיקרו, במיקרו הכוונה בחיי הפרטיים של חנה. עכשיו אנחנו עברו הרבה שנים, חנה השתחררה כבר. אבל האומה כולה נמצאת בעקרות הזאת, בחסימה הזאת. יש לנו דעות שחוסמות אותנו ולא מאפשרות לנו לגדול, להתפתח. הם תופסים את מערכת היחסים עם אלוקים בצורה של חוסר אמון. חוסר אמון במה? מי אומר שככה השם יבוא בקרבנו? מתי חושבים כאלה מחשבות? כשלא מאמינים ביכולת להתחבר באמת. ביכולת להתקרב באמת. דווקא כשיש מין צניעות כזאת, שיגיד, התורה היא כל כך גדולה ואני כל כך קטנה, אז אין לי יכולת להתחבר באמת. אז איך מתחברים? במעשים. אז אני עושה הרבה מצוות ומחמיר הרבה חומרות ועושה מעשים פרקטיים. הלב לא תורה, כי הלב הוא קטן, יצר לב האדם מאמין. זה לא ככה. אם יש כזאת תפיסה, אני מתכוון. אם יש כזאת תפיסה שיכולה לבנות המון מה שנראה יראת שמיים. המון הקפדה והמון צניעות והמון המון המון. לפעמים זה בא מתוך תחושה של רקנות פנימית, תחושה של חוסר אמון. מה, אני תורה? אני תינופת. אני מכוער, אני כלום, אני אפס. כמו מי שאומר, חבר שלו, תגיד, אתה חושב מה שאני חושב? זה אומר לו, כן, זה אומר, מגעיל אחד, אני לא מדבר איתך יותר בחיים. אז יש אחד כזה שחושב שהעולם הפנימי שלו רקוב. ואם העולם הפנימי שלו רקוב, אז נתנו לי תורה. נתנו לי תורה, לא שאני תורה. אני קטן, ובכל אופן קרה איזה נץ שהשם נתן לי תורה. אם אנחנו לא מאמינים בעצמנו, אז קשה מאוד להיפגש עם התורה. אם אנחנו לא מאמינים שאלוקים ברא גם את הארץ, אלוקים ברא את השמיים, זה מאוד ברור. קל לדעת שבראשית ברא אלוקים את השמיים. אבל צריך להמשיך בפסוק, ברא את הארץ, ברא גם אותי. אפילו אותי, כן. ואפילו אותי זה אומר שאפשר ליצור קרבת אלוקים. בסוף, גם לקיים מצוות, בטח. בסוף גם לחבק את התורה, אפשר גם כן. אבל רק בסוף, הכל מתחיל ממשהו פנימי, משהו... והדור הזה, אתם רואים שהם ככה מתנהגים לתורה. היא תבוא בקרבנו, במקום שיהיה ממחק 50 קילומטר, אז יהיה צמוד אלינו. ויושיענו מכף אויבינו, וישלח העם שילו וייסעו משם. תראו, הפסוק מתרגש. את ארון, ברית, אדוני, צבאות, יושב הקרובים. מקודש הקודשים, הדורות, פעם בשנה, הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים וראה את... עכשיו כולם מוצאים את זה, כולם, החוצה. מאות שנים לא ראו את זה, מהנדודים במדבר. זה תמיד היה מכוסה. מוציאים את קודש הקודשים, וואו! אהרון השם צבאות, אהרון ברית השם צבאות שם הקרובים. ושם שני בני אלים אהרון ברית השם, חופני ופנחס, הם צמודים. ויהי כבא אהרון ברית אדוני אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה. למה הם שאגו? יש, נכון? יש, כמו שנכנס שחקן למגרש, הוא עכשיו יציל. תא עסק, נכנס שחקן חדש עכשיו, אהרון הברית. הם כל הקמאות שבעולם. וואו, על זה המדרש אומר, על אותה שעה הוא אומר, נתנה עליי בקולה על כן סנטיה. ויריעו כל ישראל תרועה שאין בה ממש. אלוקים זה לא שחקן שנכנס למדרש. כשאלוקים בא למחנה באמת, בא בקרבך באמת, אז מה זה עושה? זה לא מוציא ממך צרכות מתלהבות. זה לא, את לא עושה מורה כשאלוקים בא אלייך. מה קורה כשאלוקים בא אלייך? את הולכת בדרכיו. את מוארת מאורו, את דבקה בו. כשבאמת אלוקים בא בקרבי, אז מה? אז אני נהיה הרבה יותר אלוקי. אני נהיה הרבה יותר רציני, אני דורש הרבה יותר מעצמי. אני נהיה יותר מקצועי, יותר משמעותי. קרבת אלוקים מרוממת אותי. קרבת אלוקים לא מקטינה אותי. קרבת אלוקים היא דורשת יראה, היא דורשת ענווה. אבל היא יוצרת מדרגות ענקיות של אהבה. היא יוצרת רוממות. אם אני קרוב אלוקים, אז אני לאין ארוך יותר. מה קרה בפועל כשאהרון אלוקים בא למחנה? כולם פשטו ידיים בסבבה. ההוקוס פוקוס, איך נצח, נכון? יש לי את זה. אתמול נלחמנו, הזענו, השקענו. היום בסבבה. הכל כיף. הנחישות, הפחד של אתמול, האימה, הדאגה, שמה, אם אני לא אשמור על עצמי, אני חוסל. הכל בסדר, יש לי ענני כבוד, ככה הם פינטזו לעצמם. ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ, ושאו פלישתים את, את כל התרועה, ואמרו, מה כל התרועה הגדולה הזו מחנה העבריים? הם נבהלו פחד מוות. זה כמו שניצחו בדרבי, זה שהגה שהגה, אז הם שולחים את המודיעים שלהם ומבררים מה. וידעו כי אהרון אדוני בא אל המחנה ויראו הפלישתים. איזה פחד, למה? כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה, והם אמרו, אוי לנו! כי לא הייתה כזאת כמו לשום. אכלנו אותה, וואי, וואי, הקמאה, הכישוף הנורא והגדול הגיע. יש להם כוח מגי עכשיו. אוי לנו, אתם רואות פעמיים אוי לנו, אין את זה בתנך. מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? וואו, איזה אלוהים אדירים האלה. אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מקום במדבר. עברו כבר מאות שנים, עברו כמעט 380 שנה, 400 שנה מאז, אבל הזיכרון ההיסטורי עוד עוד. הפלישתים העריצו את המצרים, והאימפריה המצרית התמוטטה. אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מקום במדבר. אז מה המסקנה הפלישתית? מה? התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים. מה זה לאנשים? מה הכוונה? הם היו חתולים קודם, ומה הם כמו שאומרים התחזקו ויהיו לאנשים? מה זה תהיו אנשים? תהיו? מה אמרת? גיבורים. יכול להיות. תיתנו את הכל עכשיו, זה לא קרב רגיל. זה הקרב אם עכשיו לא תהיו הלוחמים הכי 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 שבעולם, אכלנו אותם. זה לא הטיול של אתמול שהרגנו 4,000 חיילים. יש להם כישוף. ארון השם בא למחנה ישראל וגורם למחנה ישראל להיות הרבה יותר עלוב ונרפה וחלש. ארון השם בא למחנה ישראל וגורם למחנה הפלישתי להיות הרבה יותר עוצמתי, מקצועי וחזק. תהיו גיבורים, כן. אפשר, גם יום כיפור אנחנו תוקעים תרועה גדולה. וזה לא משנה מה את עושה, משנה למה את עושה. מה הצעקות, מה? הרי נוקים זה קמאה. כשאני מתקרב לספר תורה, אני יופי. זה פחד, מפגש אלוקים אמיתיים אלוקים. זה פחד, פחד מרומם, פחד שנותן כוח. פחד שיוצר אתכם, מה אתם צועקים? מה קרה? מה קרה? מגיע לכם שאלוקים יציל אתכם. למה נגפנו השם? בגלל שהייתם רחוקים וקרובים? משהו בהתנהגות שלי, לא היה תקין. משהו בתפיסה העצמית שהיא לא נכון, העונש האלוקי הוא ביטוי של ריחוק מאלוקים. אז מה אתם צועקים? ככה מתקרבים? מה? תשים ספר, יש כדור רגלנים, שמים ספר תהילים קטן בתוך הנעל, שיוכלו לתקוע גולים. זה דברים מוגזמים, אבל אנחנו בעצמנו צריכים לחפש בעצמנו. איפה אנחנו מחפשים להיות צדיקים? טוב, אני אתן 1,000 שקל צדקה. מה 1,000 שקל צדקה? עזבו, מה החיים הקלים? תתגדלו במידת החסד, מתוך התגדל במידת החסד, תחושו את כמה של אחרים, ואז תנו 1,000 שקל לצדקה. לא להתנהג אל התורה בתור משהו טכני. היא טכנית, התורה מאוד. היא אומרת מה זה צער ומה זה חלה ומה זה מזוזה ומה זה שופר, מה זה מצה. אבל אוי ואבוי נשאר עכשיו. הקרבה הטכנית היא ביטוי של, זאת המחלוקת בכל, בין, שמו, בין חנה לאליה, נכון? למה חנה לא התפללה? כי להתפלל זה משהו אנושי. והאנושיות היא כלום. וזה בית המדרש שתומך בה, איך חנה בסוף כן מתפוללת? היא אומרת, נכון שהאנושיות היא כלום, אבל אם זה אנושיות שמתאמצת להידבק בתורה, אז לא רק התורה, מתברר שהאנושיות הזאת היא אלוקית. לכן זה שאני רוצה להיות אימא, זה גם אלוקים רוצה שאני אהיה אימא. אז מרגישים נגפנו השם, מבינים? אז תקרב, איפה התמודדתם עם זה שנגפנו השם? איפה? איפה השתנה פה משהו? איפה יש פה תשובה? איפה יש פה צמיחה? אין חשבון נפש. למה? אבל למה אין חשבון נפש? כי אין מה לעשות חשבון נפש. למה אין מה לעשות חשבון נפש? כי אנחנו אנשים קטנים. יש אנשים שמולי מאוד צדיקים, ומאוד מאוד מקפידים קלה כחמורה, אבל יש בהם איזה חוסר אמון אינסופי באדם, וגם בעם ישראל. זה לא מעניין אותם. הם שופטים את עצמם ואת האחרים רק לפי הפרקטיקה של קיום ההלכות. והפרקטיקה של קיום ההלכות בלעדי הנראית שמיים. אבל התורה באה לתת הרבה מעבר לזה. התורה באה לתת 5 דברים, נכון? אהבת השם, יראת השם, הליכה בדרכיו. קיום מצוות, ואיך מקיימים מצוות? מכל הלב. אז אי אפשר להזניח את האהבה ויראה והליכה בדרכיו. זה עמודים. אין דבר כזה אהבה ויראה בלי קיום מצוות, או התחפפות בקיום מצוות, נכון? המערכת השלמה לקבל תורה זה לקבל את הלב שלי. לקבל תורה זה לקבל את הנשמה שלי, בטח, זה לא זה. אני כלום, רק בספר הזה כתובים כל מיני סיסמאות או קוסמויות שאני אעשה אותם יהיה לי בסדר. ממש לא. התורה היא החיים, אני מתבטל על התורה כזה שהתורה מה? תחזור ותעצים אותי. לא, המטרה שלי זה לא אגו, אבל התורה עושה את זה. כמו שראינו בפעם הקודמת, איך שמואל מתבטל לי, וזה רק מגדל את שמואל, זה לא מקטין אותו. הוא מתכופף והקומה שלו נהיית רק סקופה יותר ככל מה שהוא מתכופף. אז עם ישראל חי באיזה רגע מחפיר, זה מבטא את העקרות, זה מה שהתכוונתי, העקרות במקרו. בממד הכלל ישראלי, איך עם ישראל תוקע את עצמו? הוא תוקע את עצמו, הוא עושה פעולה שמזיקה לעצמו, כי הוא מרגיש שמסודר, פיקס, אני מסודרת, יש לי כמה. אבא קדברה, תהילים נגד תהילים. והמחנה הפלישתי בדיוק הפוך. המחנה הפלישתי עסוק בעצמו מאוד, ואז הוא אומר, תחזקו ויהיו לאנשים. יהיו לאנשים זה תנו את הכל, תהיו גיבורים. פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם והייתם לאנשים ונלחמתם. כן. איפה שמואל פה? לא סופרים אותו. שמואל הוא בחור צעיר, הוא נביא כבר. האמונה בו, בואו תראו. בסוף, אנחנו קוראים את הפסוק הלפני האחרון בפרק הקודם. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כנאמן שמואל לנביא להשם. מי כתב את הפסוק הזה? מי יכול לכתוב את הפסוק הזה? מי? אולי מן הצמח שעשה סקר דעת קהל? מי יודע ששמואל נביא? נכון? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מי כתב את זה? למה שמואל? נביא כתב את זה, אולי שמואל. זה רוח הקודש. מי? איך אני יודע שכל ישראל יודע ששמואל נביא נאמן להשם? אולי יש לו קמפיין, יועץ אסטרטגי, מי שמקדם בשבילו שטחי פרסום באתרי אינטרנט. אני בעד שמואל, שמואל הוא משהו, יכול להיות שמואל, אני מנסה להעלות את הרייטינג שלו, לפני הבחירות, לא, זה לא יכול להיות, נכון? אתם צריכות לראות כל פסוק ולחשוב, שמואל הוא לא דמות מובילה, הוא עדיין נער צעיר. הדמות המובילה זה זקני ישראל, זה הכהנים של שילה, זה חופני ופנחס. הוא נער שם, כל ישראל יודע, בלב, יש איזה מין אהבה אליו, חיבה, אוהבים לשמוע את השיעורים שלו, אבל הוא דמות שהיא מינורית, היא לא מובילה. זה אמרנו, הפירוק הזה של פסוק א', והיה דבר שמואל לכל ישראל, ושמואל, וואלו, רציני, אז זה, שמעתם? יש איזה אחד צעיר כזה, שמואל, משהו, אבל זה לא... ההנהגה הוותיקה רואה בו מישהו שהוא לא. ההנהגה הוותיקה לא הייתה נבואית. היא לא התרגשה מזה. זה אלי והבנים שלו, וזקני ישראל, מי מכיר, הם הלכו בדרך מסוימת. הם הולכים מדרדרים. יש קומה חדשה שצריכה לצמוח, וכשקומה חדשה צריכה לצמוח ואת לא קשובה אליה, אז לא פשוט, כן. אלי חשב ככה? אלי לא חשב ככה. תראי. הדרך של אלי היא דרך מאוד מאוד גדולה. הדרך של מסירות נפש, בתלות אל התורה, היא דרך ענקית. מאוד. אבל יש בה מורכבויות. אלי הוא קדוש מאוד מאוד גדול. יש דבר כזה בתורה שנקרא דבקות בצדיקים. נכון, החסידות, ברסלב, חב"ד, מדברים הרבה על דבקות בצדיק. אם תיסי לאומן, אז רבי נחמן ימשוך אותך בפאות. יש לך פאות? ימשוך אותך בשערות מגיהנום, כך הוא הפתיע. הוא יציל אותך מהעבירה שעשית בזה שנסעת לאומן אולי. יש דרך בחסידות של דבקות צדיק, החסידות לא המציאה את זה. ממש לא נמציא את זה. דבקות בצדיק זה דבר שמוליך את עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. ככה בתי מדרש נבנים, דבקות בצדיק. החסידות רק לקחה דברים, החסידות לא נמציאה שום דבר, היא רק לקחה דברים ומאוד מאוד העצימה אותה, מאוד מאוד שמה אותה במרכז. דבקות בצדיק, כך כותב הרב בכמה מקומות, היא דבר שיכול להיות מאוד מסוכן. למה? כי לצדיק יש חסרונות לפעמים. אתם יודעות? יש לצדיקים חסרונות, מה אתם אומרות? לצדיקים שבתנך, היו חסרונות? איזה חסרונות היו? למשה רבנו היו חסרונות? זה כמו שאני אגיד שהאברסט הוא נמוך. בסדר, אבל אני לא מתמודד מול האברסט, אני שואל משה מול משה. השם אמר לו לדבר אל הסלע, הוא עיקה בסלע, זה לא תקין? כאילו איפה אני ואיפה הוא? אבל בכל אופן זה לא תקין, נכון? יכול להיות אדם שידבק בצדיק, ככה כתוב בהרבה מקורות, והוא בסוף ידבק רק בחסרונות שלו. יש מצב כזה? כן, יש מצב כזה. צדיק הוא אדם מאוד מאוד עליון, והוא גם גאון גדול, וכשיש לו חסרונות, הוא מתמודד עם החסרונות שלו בזכות הגאונות שלו. הוא מחפה על החסרונות שלו. נניח יש צדיק שהוא מאוד מאוד דיני, דיני, בסדר? מאוד תקיף. למה הוא תקיף? כי הוא צריך להיות תקיף, בסדר? או צדיק אחר שהוא מאוד מאוד סולח, מאוד מאוד סולח, מאוד מאוד מבטר. למה הוא מבטר? כי מתוך אהבת ישראל שלו הוא מבטר. אז מי שידבק בצדיק הזה שמאוד מאוד סולח, אז הוא יסלח גם במקומות ש... שאסור לסלוח. בטח שהוא מבטר. כתוב בזוהר שאין אהבה בלי קנאה, אתם יודעות? אהבה שאין בה קנאה, סימן שהיא לא, היא לא אהבה אמיתית. זה נשמע קטן, נכון? תתחתני, בעלך יחליף בדיחה עם מישהו ברחוב, תקנאי. מה, את כזאת קטנה? לא, את כזאת גדולה. אל תתנהגי כמו מטופשת. אתה גם לא משהו אחד לדבר, אבל תכי שצריך לחוש שזה צביטה. קלה בלב. אם מישהו, אנחנו אוהבים את המדינה, אם מישהו דבר לא יפה על המדינה, אז אני מכילה את זה, אז מי אל תכילי את זה. אם את אוהבת את המדינה, ומישהו הולך לך המדינה, את אמורה להרגיש משהו לא נעים בלב. אז קנאה היא חשובה. אם יש צדיק שהוא מלא אהבה לעם ישראל, מילה הוא מלא קנאה, יכול להיות שידבק בו מישהו, ידבק בו מישהו, ומה? הוא ייקח דווקא את הקנאה הזאת. בזה הוא יהיה וואי וואי וואי. בזה הוא ילך עד הסוף. אבל את הגאונות של הצדיק הוא לא תמיד ייקח. הדבקות צדיק היא מאוד מורכבת. הדבקות צדיק היא דבר שצריך לאזן אותו. אם אני הבנתי אותו נכון, אם הלכתי בדרכיו, אלי הוא צדיק מאוד מאוד גדול, יש סביבו מעגלים. אלי הוא צדיק גדול, הבנים שלו חופנים ופנחס הם גם צדיקים. ככל שהמעגלים גדלים יותר, אז ככה מרווח הטעויות, ככה נהיה גדול יותר. אלי מוליך את עם ישראל בדרך לא מיוחדת. אנחנו נתמקד באלי בסוף הפרק, אני רק עונה קצת בקצרה אלייך. אלי מחולל דרך שהוא אומר, הוא אומר כן, בואו נמחק את העולם הזה, וצריך למחוק את העולם הזה, אין תורה אם את לא מוכנה להגיד עקרונית, אני מוכנה למחוק את עצמי. אחרי זה התורה לא רוצה שתמחקי את עצמך, בסדר, אבל עקרונית אני מוכנה לשים בצד את כל, את כל מה שיש בי למען שם השם. ואת הקומה הזאת אלי בונה, הוא נשאר בגדלותו בצדקותו, כשזה יורד למטה יותר ויותר, זה שהעם מגיב ככה, זה לא אלי חינך אותם, אבל יש רבבות ואלפים בעם שהם התרגלו, חינכו אותם לתורה באופן כזה שגרם להם לא להאמין בעצמם. להגיד רק, רק, רק תורה. למדוד את הכל רק לפי זה. זה נכון שהתורה היא לאלה ולאלה ולאלה ולאלה, ובלי תורה לא שווה שיהיה עולם, לולא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אבל מה התורה שבאה לעולם, מה היא אומרת? היא אומרת, אפס קטן שכמוך, תקיימי את מה שכתוב פה ותזכי לעולם הבא. מה שהתורה אומרת לך, אם תקשיבי לי, אם תהיי, תתברר לך שאת בעצמך אלוקית. התורה היא נמצאת בדם שלנו. והתנה את תורתי בקרבם, והלוח ליבם הכתבנה. אז בלי ספר התורה, לעולם לא תצליחי לגעת באלוקיות שבך, או בצורה מאוד מבולבלת. מכוח ספר התורה, את תזהי בעצמך איך את ספר תורה. לכן אלי מוליך לאיזה מהלך שתופעות השוליים הרחבות שלו הם כאלה, לכל מהלך גדול עלולות להיות תופעות שוליים. אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, בסדר, בינתיים רק להתייחס אלייך. אז הם באים ומביאים את ספר התורה שגורם לכולם מן קרבת אלוקים כזאת שגורמת לי להיות יותר קטן וגורמת לאויבים שלי להיות יותר גדול. ואז מה קורה? וילחמו פלישתים וינגף ישראל וינוסו איש לאוהליו ותהיה המכה גדולה מאוד ויפול מישראל 30,000 רגלים. אנחנו 4,000 איש לא מסוגל להבין. מה זה 30,000 הרוגים? זה 30,000 אמהות שקולות, זה רבבות של אלמנות, זה אין סוף יתומים, וזה רק בממד הפרטי. לא היה נפש בנפש, ולא משפחה אחת, ולא ביטוח לאומי, ולא משרד הביטחון, ואין... מדינת ישראל התמוטטה. צהל ושמד. וינוסו איש ואוהלה, וינגף. בהפסד אתמול הצבא הישראלי נסוג מסודר למחנה. בהפסד היום הכל התפרק, הכל התפרס. זה חורבן בית המקדש הראשון, אתם יודעות? זאת אומרת, המלחמה הזאת לא מתחוללת בשילו, אבל בהמשך הם יהרסו את משכן שילו, כי אין משטרה, אין צבא, זהו, אין. נגמר. אם הטנקים של צהל, השם ישמור, הפסידו בקרב, אז אחרי זה יכול לקחת לסורים עוד שבוע עד שחס וחלילה הם מגיעים. אבל גם איש לא יעמוד לפניהם, זהו. זה חורבן מדינת ישראל, מה שכתוב פה. ויטוש משכן שילה אוהל שכן באדם. המשכן הזה היה קיים למעלה מ-400 שנים, משה ובצלאל בנו אותו. התבוסה הזאת אומרת שאין יותר מ-24 אלף הרוגים, הכל נגמר. וינוסו איש לעולם, מה זה איש? זוכרים? היו לאנשים פלישתים, הפלישתים אמרו. מה זה אנשים? גיבורים. אז גם הגיבורים, כל אחד ברח לאון שלו. אין כלל ישראל, אין זה... המלחמה הזאת שאנחנו אמורים לנצח בה, הבאנו פתרון שהפך את הדברים רק להרבה הרבה הרבה יותר גרועים, הרבה יותר גרועים. טרגדיה, אחד הימים הזוועתיים בתולדות ישראל. והפסוק ה... לא יודע. ארון האלוהים נלקח. איפה הוא נלקח? נפל בשבי. ארון האלוקים, בקודש הקודשים, לוחות הברית. נפל בשבי. ושני בני אלי מתו, חופני ופנחס, בתוך רבבות ההרוגים, כל המנהיגות הישראלית כמעט, מחוסלת בקרב הזה. קרב שחור, קרב זוועה, קרב נורא, שמבינים את מה, לא מקשיבים לאלוקים, לא מקשיבים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, עוטפים את זה באידיאלים, עוטפים את זה בהסברים מוכנים, עוטפים את זה בעירת שמיים, עוטפים את זה בנהיה חזקים. אז בסופו של דבר, מקים את הראש בקיר, בעוצמה כזאת, שהראש מתרסק. זה החלק הראשון של פרק ד' שהוא כולו רק מבוא והקדמה לחלק השני של פרק ד' שעוסק באיש אחד, איש אחד אנונימי, חסר שם, אבל אותו נפגוש כבר בפעם הבאה, כל טוב.